שיעור לעילוי נשמת פרץ יהודה בן מנחם מנדל זכרונו לברכה. התחלנו לעסוק בסעיף י"ב שעוסק בסיפור עצמו, מהו הסיפור שעם ישראל בא לספר בעולם, אורו של משיח. דיברנו על כך שהסיפור של עם ישראל זה סיפור שהוא לא איסוף פרטים אלא מתחיל מהמבט הכולל, ומתוך המבט הכולל הברור שיש פה כוח אלוקי פועל, עכשיו לסדר, כלומר לחבר את הנגלה עם הנסתר, את הטבע עם הנס, את ההתרחשויות עם השורש שלהם. והעובדה שאנחנו עוסקים בסיפור הזה, זה עצמו עושה סדר בעולם, זה עצמו מחבר, זה עצמו תופר, מקשר, משכלל, מייחד שמיים וארץ. זאת אומרת שהסיפור שלנו סיפור פעיל, סיפור אקטיבי. סיפור שלנו הוא לא סיפור פסיבי שעומד מסתכל מה הסיפור, אלא זה סיפור שבאמת רוקם ומשנה ומייצר. זה הסיפור של עם ישראל. מה המטרה של הסיפור שלנו? זה לחבר את העולם אל הרוח. כן, הרוח זה הדבר העיקרי. הרוח זה אז הרוח זה מה שנותן לעולם את המשמעות שלו, את הפשר שלו. כמו שכשמלך המשיח יבוא, בעיקר יעסוק ברוח, כי הרוח זה הקישור שבין הגלוי לנסתר, בין החיים לבין התוכן. הקשר ביניהם זה נקרא רוח. יש לנו נפש שזה זרימת החיים, יש לנו נשמה שזה הדבר, האור העליון. הרוח היא המקשרת בין הנשמה לבין הנפש, וזאת עיקר המשימה של עם ישראל, של הסיפור שלנו, זה הרוח, החיבור הזה, השלמה השכלית. ולכן כשהמשיח יבוא אנחנו נראה שהוא בעיקר יעסוק ברוח, יהיו סביבו הרבה רוחות, רוח השם, כלומר רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. יש פה שישה ביטויים של רוח, ומספר שש מבטא את כל הצדדים, כמו שהרב רומז פה, כולל את כל הרוחות. כך גם אומר המהר"ל בהקדמתו לתפארת ישראל, שבפרק י"ט בתהילים מופיעים שישה ביטויים ביחס לתורה: תורת השם, תמיון משבת השם, עדות השם, פיקודי השם. שישה ביטויים, כלומר שלמות מכל הצדדים. אז אנחנו רוצים לחבר הכל אל הרוח, שבכל דבר לחבר הכל אל הנשמה, אל האורות העלומים והגלויים. לחבר את האורות העלומים והאורות הגלויים, את הטבע עם הנס, זה העניין של הרוח. אנחנו ראינו בי"ב, אנחנו קראנו, הגענו לשם, אני חושב, הגענו לפסוק שבישעיהו י"א, מה? זה מה שחשבתי, כן, שהגענו בדיוק לפסוק הזה, רוח חוכמה ובינה, רוצה הגבורה עובדה דבירת השם. זה פסוק בישעיהו פרק י"א שמתאר את מלך המשיח. ונח עליו, ומי על מלך המשיח רוח השם, ומשיח נוח עליו. זאת אומרת, זה המשימה שלנו.
רוח השם כאילו לא
נחשב? רוח השם, נקודותיים. איך נראית רוח השם? ככה היא נראית. זה רוח שיש בה חוכמה ובינה. יצא בגבורה, דעת גבירת השם. חוכמה ובינה, כלל ופרטים. חוכמה זה כלל, בינה זה פרטים. עצה וגבורה. עצה ולחשוף את השורשים, גבורה את הצמיחה, וגבורה זה היכולת גם נגד, זאת אומרת חיובי ושלילי, לצמוח כמו עץ כתצה, ולגבור זה להילחם, להיאבק. יש פה רוח כלל ופרטים, חיוב ושלילה. דעת ויראת השם. דעת זה שיש לי הרבה דעת. יראת השם, התבטלות. זאת אומרת, יוזמה והתבטלות. כל הצדדים של הרוח, לרוח כוללת כל מיני צדדים, שעל ידי השילוב של כל הצדדים האלו, אז יש את הרוח השם מופיעה בשלמותה. מה המטרה? שאור התחייה הרוחנית, הרוח אם כן, ילך ויתגלה. התהליכים ההיסטוריים הם תהליכים, אבל העניין שלנו עם ישראל זה האור של התחייה, האור, מה התוכן, מה הנשמה, מה קורה כאן, וזה על ידי הסיפור. הסיפור הוא החבר, הוא המספר, הוא הרוח, ועל ידי זה באמת זה יתגלה. כלומר, כשהרוח עובדת אז באמת צץ ופורח אור התחילה. כשאנחנו מדברים ומספרים, אז אנחנו מודדים את הפריחה של אור התחילה המשיחית העזיזה. עזיזה חזקה, דוחפת, זה תלוי מאוד בסיפור שלנו. כי המטרה שלנו, כמו שראינו בסעיף י', ולתקן עולם. המטרה שלנו זה לעשות תיקון כולל, ראינו בסעיף י', את כל החטאים, לתקן את העולם, את החטא האנושי, לטבל את סירחון הבשר, את זוהמת הנחש, את שורש כל חטא. כל החטאים הם תוצאה של הנתק. הנתק של החיים מהרוח, מהנשמה, הנתק הזה זה מוות. כמו שמנתקים מן הגוף לנשמה, זה מוות. אז מנתקים בין העולם לבין המשמעות שלו לבין הנשמה שלו, זה המוות של העולם, זה כל החטאים, זה מוות, זה סרחון הבשר. סרחון הבשר זה בשר. מתי הוא מסריח הבשר? כשהוא מת. כשהבשר חי, כמו שיש חיים בתוכו, הוא מחובר לנשמה, הוא לא מסריח. אבל ברגע שיוצאת הנשמה, אז הבשר מתחיל להירקב, להיות מסריח. למה הוא מסריח? למה הוא רע? כי אין בו תוכן, כי אין פה משמעות. אז כשיש עולם גוף, עולם בלי תוכן, בלי נשמה, אז הוא באמת נראה, הוא הולך ונרקב ונראה רע, וזה נקרא זוהמת הנחש. הנחש הטיל זוהמה, אז הזוהמה הזאת זה לחלוך, לצררה, זה הנתק, כן, שהנתק התוכנית, מהמחשבה, מהנשמה, וסתם גם הכל חיצוני, לקלוש את הפרי, לקטוף אותו, לעקור אותו משורשו. ולכן אנחנו רוצים להפך, לחבר, לתרר, כמו שראינו בסעיף י', הכל צריך להיות מטוהר, לשמח את העולם, למלא אותו אהבה וחדווה. כלומר, לתקן ולהחזיר את העולם למה שהיה קודם חטא אדם הראשון. כשאדם הראשון נענש, הוא נענש בעצבות. על האדם נגזר בעיצבון תאכלנה, ועל האישה נאמר ארבה הרבה עצבונך. זאת אומרת, יש עצב, יש עיצבון בפרנסה, יש עיצבון בלידה, בחיים, ואנחנו רוצים לשמח, להסיר את העיצבון הבשרי פדויה השם ישיבו לבר ציון ברינה, שמחת עולם הראשן, שהיצבון הזה הוא בגלל סירחון תולדתי. זאת יש פה איזה תולדה, יש פה איזה המשכיות של חיים שהיא מנותקת, אז באמת היא נוראית. אז מולידים ילדים למה? לכלום. עולם חסר משמעות, עולם בלי תכלית, עולם שאין לו נשמה, שאין לו אור, שאין לו אור, שהוא סתם מתגלגל פה. אז באמת הרבה הרבה צבונך, זה באמת עצוב, באמת יוצא וכאב לכאב, וכל הלידה היא דבר כואב. להתפרנס, שמה להתפרנס? שלהתקיים, שמה להתקיים? סתם להתקיים, ואז מה אתה עושה עם הקיום הזה? זה עצבות, וזה סותם את הופעת הרוח הטהורה. לכן אנחנו כל כך רוצים לשנות את האווירה, כמו שראינו בסעיפיות, באמת זה מאוד מתחבר לסעיפיות, לשנות את האווירה של העולם, כלומר שיש מטרה, שיש נשמה, שיש פה סיפור, שהחיים קשורים לאיזה תכלית. ולכן נאמר המלך המשיח, והריחו ביראת השם, הוא יהיה מלא רוח, ריח, לא למראה עיניו ישפוט, הוא לא מושפע מהמציאות החיצונית, לא למשמע עודיו יוכיח, אלא הוא בא מהנשמה, מהעולם, מהמשמעות, מהתוכן, אל המציאות. הוא לא מושפע מהמציאות, הוא בא להשפיע על המציאות. הוא שפט בצדק דלים, הוא הוכיח במישור לאן בארץ, הוא בא להביא ישועה, להביא שמחה לכולם, ויקה ארץ בשבט פיו. איך הוא משנה את המציאות? בסיפור, בשבט פיו, על ידי הפה שלו, על ידי הסיפור שהוא מספר, ככה הוא מנהיג את העולם, שבט זה הנהגה. אז איך הוא מנהל, איך הוא יוצר שינויים? מה המקל שלו שאיתו עושים שינויים במציאות? בפה, ברוח שפתיו למתרשה. זאת אומרת, זה מדיוק מה שאנחנו רואים, שהדרך של עם ישראל להמית את הרשע, לשנות את פני המציאות, זה על ידי הדיבור, על ידי הסיפור. כשאנחנו מספרים שבט פיו ברוח שפתיו, על ידי הדיבורים, סיפורים, על ידי הסיפור הנכון, תהילתי יספרו, ככה משנים את פני המציאות. על ידי זה שכל כל יעקב, אז זה מהידיים, ידי סתיו. בבקשה. ממלכה שעסוקה בלספר כדי להגדיל את הסיפור. זאת אומרת שכדי שיהיה הסיפור, יהיה סיפור גדול, לא סיפור קטן, צריך ממלכה. תהיה פה ממלכה, הסיפור יהיה גדול. כן, אבל מה המטרה של פעולת הידיים? הסיפור, הסיפור הוא העיקר, העיקר זה הסיפור. פעולת הידיים זה רק יצירת האירוע או ההתרחשות שקורית לספר סיפור. ומה הסיפור? זה העיקר. העיקר זה התורה שהולכת ונוצרת, שהרוח שהולכת ונאמרת. זה המהפכה של העולם. כי המציאות עצמה עדיין לא עושה שום מהפכה. זה המציאות הפיזית. המהפכה היא בתודעה, ביחס, בחינוך. אתה רוצה להשפיע על אנשים, על הנפש שלהם, זה לא יהיה בידיים. אתה רוצה להשפיע על מישהו, לשנות לו את הראש, את הלב, את הגישה לחיים, אם זה ידיים לא יעזרו. אתה צריך לפנות לדבר איתו, או לכתוב לו, או לדבר איתו, רק בשיח. זאת אומרת, השינוי של העולם הוא רק דרך הפה. רק בפה באמת משנים את התרבות, את הנפש, את האישיות של בני האדם, של כל האנושות, רק בדיבורים. במעשים זה נחמד, אבל זה לא משנה כלום. זה לא משנה את האדם, האדם לא משתנה. זה שבנית זה יפה, אבל מה הסיפור? האם השינית את האנשים? עדיין לא. יכול לבנות ארמון מפואר, ואנשים בפנים יכולים להיות עדיין כולם עבדים. למה? כי מה זה מה שדיברו איתם? המילים שאמרו להם. זאת אומרת שהעיקר אם כן זה תחיית הרוח. זאת אומרת שהוא אומר לך מסר, ולא גבולת חסדים זה פרשנות. איך זה יודע שעושה גבולת חסדים?
הוא לא דיבר,
אבל לא, אתה פרש, הוא עשה מעשה, עכשיו פירש את הפירוש שמה שקרה פה זה גמילות חסדים, ולכן זה משפיע עליך. אם אתה מפרש את זה גמילות חסדים, זה לא משפיע עליך. רוצה סיפור, רוצה סיפור קטן, נצטר לך סיפור קטן שיהיה קצת נחמד. אנחנו זה לא יהיה ככה. כשהיה לי בן, עכשיו הוא גדול כבר, כשהיה ילד קטן, הוא היה בן 4, אז הלכנו לקנות 4 המינים אצל הטבח של הישיבה. הטבח של הישיבה, אז הוא לא עושה, הוא מוכר 4 המינים אצלו הבית. טוב, הלכנו לקנות. אחרי שיצאנו, אומר לי אבא, הוא ממש צדיק, הטבח הזה. אתה אומר, אתה לא צדיק? כל השנה הוא מחלק אוכל לבחורים, ועכשיו הוא מחלק לכולם 4 המינים. זה פרשנות. זה מה שהוא ראה. מה הוא רואה? הוא רואה מישהו שמחלק אוכל לבחורי ישיבה, ומחלק 4 המינים לכולם אצלו הבית. כל דבר, עכשיו אתה מספר אותו. אתה תראה בן אדם עושה חסד, אתה יכול לספר סיפור, אתה יכול להגיד, היה לו אינטרס, הרוויח, סיפור של הסיפור. הסיפור שאתה ספר, הוא משפיע עליך. כי סיפרת שזה חסד. אם היית מספר שזה עסקה, לא היית מושפע מזה. הכל סיפור. הכל מה, מה אתה אומר, מה, אתה, מה הסיפור שאתה נותן, מה הרוח. אין דבר כזה אובייקטיבי. אנחנו בני אדם. אנחנו לא קרשים. כן.
הסיפור משנה, אז המעשה משפיע
בתנאי
שיש בו
תוקף. בתנאי שהוא מספיק. מצוות צריכות כוונה. ההלכה נפסק, מצוות צריכות כוונה. אם אין כוונה, אז מה אתה עושה? אם אדם ישן, ותוך כדי שהוא ישן, נניחו לו תפילין. הוא קיים מצוות תפילין? לא. למה לא? אולי היה לו כוונה. אז זה שום דבר. זה לא, זה לא קיים מצוות תפילין. אם אדם הלך ברחוב, נפל לו ארנק והתפזר כל הכסף, ואני מצא את הכסף, האם הוא קיים מצוות צדקה? זה שנפל לו ארנק, הוא לא קיים מצוות צדקה. למה? כי לא היה לו כוונה. אבל העיקר זה, מה, זה המחשבה, המשמעות, זה הדבר העיקרי. כן. אני לא שומע. למה הגעת לנצרות עכשיו?
לא, לא הגעת לנצרות, אבל כאילו
הניתוק
הזה שאנחנו אומרים רק
על משמעות, לא הבנתי את השאלה.
אני יכול לעשות משהו שהוא ממש ממש רע, אבל עם משמעות ממש טובה.
איך יכול להיות?
אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה לעשות שלום, אבל אני מדבר את זה בעולם.
איך יכול להיות? אם אתה באמת רוצה לעשות טוב, אז אתה לא רוצה טוב, אתה שקרן. מה אתה רמאי? לא אתה, אתה רמאי. מה זה אתה מרמה? מה? שמה? אתה מחלק קרובים ככה עושים טוב? אין לך הגיוני? לא אתה לעשות טוב, לא מחלק נשק? כשהוא מחלק נשק הוא לא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה לפתור בעיה. הוא חושב שהוא פתור בעיה, זה לא מה שהוא רוצה לעשות טוב, הוא לא רוצה לתקן. אם היית רוצה לתקן, היית מחלק קרובים. היית הולך אליהם ואומר, בוא נחנך את הנפש. הם לא מאמינים בחינוך. לא מאמינים בחינוך. הם מאמינים בכל מיני פתרונות חיצוניים. תיתן לו נשק, תיתן לו זה, זה יהיה מקצור מאזן, ואז הם יפסיקו לריב וכל מיני דברים כאלו. חינוך? לא מאמינים בחינוך. הם לא מאמינים שאפשר לשנות את הנפש של האדם. לא מאמינים בזה. מזמן הם לא מאמינים בזה. אז מה, כל העולם הוא לא, כבר לא מאמין בחינוך. מה הם מאמינים? ביחסי כוחות, לידי זה שאתה תעשה כל מיני תהליכים פוליטיים וזה. חינוך. התייאשו מזה. וזה בדיוק מה שהמשיח בא לומר. דיבור, רק בדיבור. רק בזה. מה שאנחנו תמיד אמרנו, שעיקר החינוך של האדם זה בתורה. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. ככה מתחנכים. הם לא מאמינים בזה. אומרים, אתה יכול לנסות לפתור בעיות על ידי כל מיני מהלכים, אבל אתה לא תיקנת את האדם. כמו שראינו בספיות, שאין באמת תיקון. לא מאמינים בתיקון. תיקון זה לדבר, ודיברת בה. תיקון זה לספר. זה הכל בפה. זה הכל ברוח. זה, זה התיקון האמיתי. כל עוד לא תפעל שם, האדם, האדם לא באמת מתוקן. בוודאי שזה כישלון נורא של הנצרות ושל כל מה שבקבותיה. כן, נכשל, לא מאמינים בחינוך בכלל. שום דבר. במקום הכי טוב הם מאמינים בעברת מידע. לא, עד כאן. זה לא חינוך. אם אדם הולך ללמוד תואר, נגיד אדם הולך ללמוד תואר בהנדסת מחשבים, כמה שיעורי מוסר הוא ישמע בתואר הזה במשך 4 שנים? פעם באוניברסיטה, כמה שיעורי מוסר יהיו לו? לא קורסים, שיעור אחד, אפילו אחד. מה, אדם לא צריך מוסר? זהו, הוא טהור צדיק, כולם צדיקים מלאכים. עכשיו 4 שנים הולך ללמוד, המון, ללמוד המון, המון, 4 שנים, אתה יודע, זה הנדסת מחשבים, יום ולילה לומדים. אפילו שיעור אחד, לא קורס, לא סמסטר, שיעור אחד ב4 שנים, מוסר. כי זה לא מאמינים בזה, בשום מקום אין לזה. לא אומרים לו, תשמע, לך לשם, אתה חייב לשמוע שיעורי מוסר, ובלי זה, לא, לא מבחן. זה נקרא השכלה. מי מה מוסר? נשמע על זה בכלל. אף אחד לא מאמין בזה. עכשיו, גם בתיכון גם לא. כי אם באוניברסיטה לא, אז למה שבתיכון כן? בסוף המטרה, אז אין לגמר. אף אחד לא מאמין במוסר. אין שיעורי מוסר. אז אתה לא מחנך. אתה יכול להיות דוקטור. ומעולם לא שמעת שיעור מוסר בחיים שלך. מה, אולי, 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 אולי צריך לתקן כמה מידות? יכול להיות שיש לך קצת אהבה? אולי יש לך בעיית גאווה? אולי... לא, מה פתאום, כולנו מלאכים. שתים במרומים. אמרתי, היה לי תלמיד שהגיע ישר מהעתודה, הוא היה בתיכון, הלך ישר לעתודה, ללימודים, וזה בחור חמוד. הגיע אחרי העתודה, אחרי שהוא סיים את השירות הצבאי שלו, הכל 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 הגיע. אז אמרתי שזה בעיה, שלא עוסקים בנושא הזה. אז הוא אמר לי, באמת פתאום אני מבין שיש באמת בעיה. אז הוא סיפר שהם היו במבחן, לקראת מבחן, אז המרצה אמר להם, שמעתי שיש פה סטודנטים שלפני המבחן עוזרים לחברים שלהם בלימודים, עוזרים לחלשים בכיתה להתכונן למבחן, ככה שמעתי. ואני רוצה להגיד לכם, אסור לעשות את זה. מרצה במחשבים אמר להם, אסור לסטודנטים חזקים לעזור לחלשים להתכונן לקראת המבחן. ואסור. למה אסור? כי כל האוניברסיטה בנויה על זה שתמיד יהיה פערים בציונים, שלפי זה יוצרים תמיד מצטיינים ולא מצטיינים, כדי לדעת במי להשקיע הלאה. ואם אתם תעזרו לחלשים, אז לא יהיה מספיק פערים ברורים, ולא נוכל לזהות מי החזקים. אני לא מרשה. זה מוסר, זה מאוד מוסרי. שמי שחזק, אסור לו לעזור לחלשים. זה הנושא אומר. זאת אומרת, מה הסיפור? מה הסיפור של העולם? זה נקרא עיצבון, זה עצוב. זה עולם עצוב. עולם שזה הסיפור שלו. שאין דבר כזה באמת שאדם מתחנך לתת ולטוב ולחסד. לא, הכל זה קרב. זה מלחמת עולם. אז זה עצוב. איך זה משתנה? במעשים? מעשים טובים קורים בגלל שהתחנך האדם, שינית אותו, נכנסת לו לראש סיפור אחר, פרשנות, משמעות, נכנסת לו רוח, וזה לא יקרה. אז הוא מה עושה? הוא כותב, בשפט בצדק דלים, זה משיח. משיח זה מי שרואה דלים והולך לעזור להם. הוא רואה המבואר, הוא הולך אליהם. זה משיח. הוא משנה את המפה של העולם, את כל הצורת חשיבה. זה שינוי חינוכי, זה שינוי תרבותי, זה שינוי של רוח. זה לא יקרה בלי רוח. מה שהוא כותב, שמה תפקיד התחייה? היא באה להוסיף חיי דעת. התחייה באה לשנות את הדעת של העולם, את התודעה. דעת ברב, תודה. זה הכרת הנצח. מה באמת העיקר? מה התכלית? לאיפה הכל חותר? תודה, הכרה. הכרת עמדת מעוז חיי הרוח. מה העמדה? מה מעוז נקודת מוצא? מה העמדה הרוחנית? וזה שקרות המוות. זה מה שנצח את המוות. המוות הוא נוצר בגלל שעזבו את הרוח. המוות הוא תוצאה של עזיבת הרוח. כשהם מחוברים אל הרוח, אז לא אין מוות. והסרת כל פחד שווא וכל עצב, נטעה כל העיצבון בעולם, ובגלל זה. למה העיצבון? כי מה יש פה? אין כלום חוץ מהמכונת החומר הזאת שעובדת בצורה פראית. אנחנו רוצים שתזרח תקופה חדשה או תחיית אמיתים. איך יבוא פתאום תחיית אמיתים? אנחנו מאמינים בזה שיהיה תחיית אמיתים. אלא נאמן אתה, איך יהיה תחיית אמיתים? כי יהיה אמון ונאמן אתה. זאת אומרת שהעולם יהיה מלא אמון. מה זה עולם מלא אמון? איך בונים עולם עם אמון? אמון בין נשמה לגוף, אמון בין אדם לחברו, אמון. זה תודעה. הסיפור צריך להיות מסופר, וכמובן שהסיפור הזה יסופר, הוא ישפיע חינוכית, הוא ישפיע נפשית, והוא ישפיע בעולם. אין דרך אחרת ליצור שינויים באדם, בתודעות של האדם, אלא רק על ידי הדיבורים, הסיפורים הכתובים, הנאמרים, הסיפורים. זה השינוי הגדול. אין דרך אחרת לעשות שינוי במציאות. השינוי הוא רק בתודעות. הדרך לספר את הסיפור הוא לשנות את ההסתכלות על המציאות. למה? אם אתה תבוא אל האדם ותגיד לו, תקשיב, צריך להיות מלא חסד, צריך להיות מלא טוב, מלא יושר, מלא אמת, מסתכל מסביב, לא תגיד לי, מה אני פייר? כל העולם מסביב, הכל פה, כולם לוחמים אחד עם השני, הכל פה רק אנוכיות, יצר קיום, הישרדותי. מה, אתה רוצה שאני אהיה מוזר? משונה? אתה לא יכול לבוא אל האדם ולספר לו, להגיד לו מוסר, אם אתה לא מספר את הסיפור של המציאות. קודם כל, מה זה העולם? כי אם אתה תבוא אל האדם והעולם, עדיין הסיפור של העולם זה סיפור של אנוכיות, של חומר, של יצר קיום, אז האדם לא משתכנע. לכן, וכדי שהסיפור של האנושות יוכל להיות מסופר, של האדם אחר יראה אלוקים, צריך לספר את הסיפור של כל העולם. איפה אנחנו נמצאים? מה זה הסיפור של העולם? מה זה הטבע? מה זה ההיסטוריה? מה קורה כאן בעולם? ואז כשצובעים את העולם בצבעים, שפה זה החסד האלוקי וזה הנהגת השם וזה האמת, ולראות את זאת המציאות, אז בוא תשתלב בתוכה. האדם לא יכול להיות בודד, נגד, מוזר, משונה. לכן חייבים לספר את כל הסיפור של כל המציאות, וזה התפקיד הגדול של הניסים. מה זה ניסים? הנס אומר שהחוקים של העולם הנוקשים הם לא כל הסיפור. כי כשאתה אומר שכל העולם זה חוקים נוקשים, אז זה גורם לאנשים להיות נוקשים. זאת אומרת, כל העולם זה חוקים נוקשים. אז כשיש חוקים נוקשים, אז החוקים של הטבע נוקשים, ואז החוקים של המנהל הם נוקשים, והחוקים של המדינה נוקשים, וגם החוקים שלי נוקשים. הכל, כולנו נוקשים. זה החוקים שלי. אני ככה, זה אני, ככה אני הולך. אז אני לא מוכן להתחשב ולא מוכן לוותר ולא מוכן לעשות חסד ולא לעזור, כי זה החוקים שלי. אז כשכל העולם מוצג כמערכת חוקים נוקשה ומכנית כזאת, אז גם האדם נהיה כזה. המחסום הוא נוקשה כי הוא לא מוכן להיפתח אם אתה לא שילמת את הכסף, אז גם אני נוקשה וגם הוא, כולם נוקשים. אז האדם לא מוכן להתגמש, אי אפשר לחנך. אין אפשרות לחנך כשהעולם הוא באווירה של חוקיות נוקשה. אז אתה יכול ללמוד מדע, יכול ללמוד היסטוריה, והתוצר יהיה אנשים נוקשים, אנשים קשים, קשים כארז, וקשים כארז אי אפשר לחנך. לעולם יהיה אדם רך כקנה. איך כותבים ספר תורה, אומרת הגמרא? בקנה, כי הוא רך. לא עם ארז לא כותבים ספר תורה. אי אפשר ככה לכתוב, אי אפשר לכתוב סיפור שישנה את הנפש של האדם. זה תפקיד הנס. תפקיד הניסים הוא לפרק או להחליש את הנוקשות שבעולם. יש תפילה, יש הקדוש ברוך הוא עושה חסדים, יש רחמים. העולם הוא לא רק דין, העולם הוא לא נוקשות. ואז הסיפור הזה שהוא הולך ומפעפע בלבבות יוצר אנשים אחרים. כן, זה לא לפרק את החוקים, לפרק את החד משמעיות שיש פה רק נוקשות בעולם, את התודעה הזאת שיש פה רק נוקשות צריך לקצת לשנות. בוודאי שיש חוקים, אבל זה לא אומר שאתה צריך להיות נוקשה כמו חוקים. אתה יודע למה? כי יש גם תפילה, ותפילה משנה, ויש גם ניסים, ויש גם רחמים. אז יש חוקים, נכון, אין פה בלגן, אבל יש גם ביטורים, יש לפעמים שורת הדין, ויש להשתנות. הרי מה אדם? כל אדם ממציא לעצמו חוקים, אבל כל אחד מאיתנו יש לו חוקים. בכל מקום יש חוקים. החוק שלי, ואם שלשנתי בין 2 ל-4, אוי באו למי שנתקרב אליי, זה חוק. החוק שלו, שאם הוא לא שתה קפה שחור על הבוקר, חבל הזמן מי שבכלל מבקש ממנו משהו. זה כל החוקים. עכשיו, אין מעט לדבר איתי, עכשיו אני עצבני. זה החוק שלי, למה החוק? כי עכשיו, לא יודע מה. וכולנו יש חוקים. אבל כל העניין של האדם זה להשתנות. החוק שלי זה שמי שעושה ככה, אז אני נוקם בו. החוק שלי שמי עושה ככה, אז אני לא אעשה לו טובה וחזרה. תשנה, אל תיקום. תשבר את החוקים שלך. כן. זה הסיפור של עם ישראל, זה בדיוק הסיפור. האם אפשר לחבר את הנס והטבע? זאת הסוגיה, זה מה שהוא כתב. לכן הוא כל כך מדגיש את החיבור של הנס והטבע, שאנחנו הסיפור שלנו רוצה לומר שכן, שאפשר לאחוז לחבר את שני הסיפור, את שני הדברים. כלומר יש גם בעולם דין וגם רחמים, יש גם דין וגם רחמים, ויש גם אמת וגם שלום. זה לא מסתדר, או אמת או שלום, אתה אפשר לסדר, ישב ביניהם נס וטבע. העובדה שהסיפור של עם ישראל, התנך וכולו מלא חיבורים של נס וטבע, אתה יכול לראות באותו אירוע מרכיבים של טבע ומרכיבים של נס מחוברים. אתה אומר רגע, אם הכל נס, הכל נס? לא, יש מלא וגם טבע. מה? הרבה דוגמאות. ויבוא המלך וילך לישראל ברפידים, נכון? מה קרה למצרים לפני שתי דקות שבאו ללחם עם ישראל? נפלו בים. אז קדימה, המלך מגיע, דין פרוטה כדין מאה, דין המצרים כדין המלך. ואמר המלך ישראל שהיא בקעה, לא יודע מה, שהיא בקעה יבשה, כמו עם כורח, ויפלו בפנים. מה הבעיה? לא, צריך להילחם. צריך להילחם. ביום יום משה ליהושע, צא להילחם בעמלק. למה להילחם? אבל לפני שתי דקות אמרת, השם ילחם לכם. לא, תראה, יש טבע, הכל לפי הטבע. ילחם. רק טבע? כן, אבל אני עולה לראש הגבעה. מתי אלוהים בידי? מתי? מתי אלוהים זה קריאת ים סוף? לא, לא, זה לא קריאת ים סוף. אתה צריך להילחם. אז מה אתה עושה שם עם המתי? מתפלל. מה זה מתפלל? זה לא לפי הטבע. הרבה יותר מורכב. הרבה יותר מורכב. ואת התורה כל הזמן מספרת לנו סיפורים רב-מדיים. יש שילובים. התפילה של משה, המתי אלוהים. יהושע נלחם. וכן הלאה וכן הלאה. גם מגילת אסתר. כל הסיפור, כל התנ"ך ככה. הסיפור של עם ישראל הוא סיפור תמיד משולב. כמו שהוא כותב, שאורות עולמים, זאת אומרת, כל האור של כל העולם תלוי במה? באחדות של הנס והטבע. כל החינוך, במשות לרומן, כל החינוך תלוי בשאלה הזאת, של חיבור הנס והטבע. כל החינוך. ולכן ילדים קטנים, מה שמחנכים אותם, בליל הסדר, זה נס וטבע. למה? כי זה התשתית של כל החינוך. כי אם אתה אומר שיש בעולם נס וטבע, זאת אומרת שהעולם חוקים, ויש גם לפני משורת הדין. זה כל החינוך. כל החינוך הוא שיש כללים, ויש גם יכולת להתגבר, ולשנות לפעמים, וגם להתרכך לפעמים. זה כל החינוך. זה כל הסיפור. הנצרות שאין כללים. לא, לא מתפשר חס ושלום. לא מתפשרים. יש דין, יש לפני משורת הדין. יש שני דברים. זה לא שאין דין, יש דין, יש כללים. יש גם לפני משורת הדין. ומה זה תלוי? זה לא שהדין יתבטל, אומר הרמח"ל במסילת ישרים. זה לא ביטול הדין. למשל, הוא התפלל, הוא עשה תשובה. הוא עבד על המידות. טוב, אז הוא עשה שינוי. אבל גם יש איזה משהו שמתרחש, אז זה לא מחיקת הדין. יש בו איזה גם צדק בדבר הזה. גם צודק השינוי הזה. נכון שזה הדין, אבל תשמע, הוא עשה שינוי גדול לאדם, עשה תשובה. טוב, אז נעשה לו גם משהו. העובדה שיש מושג של תשובה, שיש תפילה, שיש צדקה, שזה משפיע, שיש אפשרות. בתוך הדין יש חסד. בתוך הטבע יש נס. זה יסוד של כל החינוך שלנו. לכן הסיפורים של עם ישראל, תהילתי יספרו, יהיו סיפורים שמה שמאפיין אותם זה שילובים בין טבע לנס. תמיד. כי זה היסוד של כל החינוך של עם ישראל. כן.
אדם
אומר שכבר
לעשות תשובה, אז כאילו זה כבר...
יש צדים פה, זה גם צודק.
זה
כבר מצד אחד זה חסד, כי למה אתם לך הזמנות לך לעשות תשובה? זה לא מובן מאליו. אומר הרמח"ל, מסילת ישרים, ככה הוא כותב, היה ראוי שלא יהיה זה. בסוף פרק ה', היה ראוי שלא יהיה. אין, נגמר. בסוף פרק ד', סליחה, היה ראוי שלא יהיה. דין, עבר כאן, נגמר. כשאדם מכניס יד לאש, יש אפשרות לעשות תשובה? נגמר, שרף היד. לא, אני מתחרט. מה אתה מתחרט? נשרף. ואין חרטות. אבל בעולם התשובה, כן. אדם עשה עבירה, מתחרט. מתחרט, טוב. זה חסד. אבל יש בזה גם צד דין. כל מה משלבים. משלבים את השמות של הקדוש ברוך הוא אחד עם השני. שם הוויה ושם הדמות. כל מה משלבים. זה אחדות הנס והטבע. יאוחדו על ידי משכילי תואר. זה האנשים הכי גדולים בעם ישראל, הכי עמוקים, אנשי הרוח העליונית ביותר, בזה עסוקים. הם חוזים בבטחה, חוזים זה נביאים, זה התנך, בגלות גמור את יד השם אלוקי ישראל בכל חליפות העיתים. כלומר, שמה שנראה פה סתם אירועים היסטוריים מתגלגלים על דרך הטבע, לא נכון, יש פה יד מכוונת. איזה יד מכוונת? זה סתם לא תסתכל, יש בו גם יד מכוונת. מכירים את התסיסות ההיסטוריות, כמו גם הטבעיות והעולמיות, מראש קדמות היצירה, שיש פה תהליך פנימי. שמה המשמעות שלו? שיש מושג שנקרא תשובה. זה שאתה אומר שבתוך הטבע הנוקשה יש יד שמזיזה לפי מה שבני אדם, לפי... זאת אומרת שיש דבר שנקרא תשובה. בטרם הרי מולדו, ואתה יכול לראות לתבל, תשב בנו שדקה, לומד מזה הגמרא בפסחים, שתשובה קדמה לעולם. שכל העולם נבנה על פי עקרון התשובה. התשובה זה נס וגם טבע. כלומר, לא נעזבה היא הטבעי עוד במהלכה. העולם הטבעי הוא לא חוקים עיוורים מוקשים. יש גם חסד, יש גם הנהגה, יש גם תשובה, יש גם תפילה, יש איזה העולם הוא לא נטוש, סתם חוקים עובדים ככה כמו מכונה. לא אלמנה היא ההיסטוריה, אלמנה, אלמנות זה חסר זהות, כמו אלמוני, להישן, הסבוכה עם סיבותיה, כלומר סתם תסבוכת ענקית. כי בתוכה חי גואל חזק, יש גם יד מכוונת, יש רצונות, יש טוב אלוקי, צור ישראל וגואלה של צבאות שמו אלוהי כל בשר אלוהים כל מחות הארץ. צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, יש גם צדק, יש גם חשבון ושכר ועונש ועזרה ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, זה הבסיס של כל החינוך. ולכן אתה רואה שהתנ"ך תמיד שואף לחבר בין הנס לטבע. זה המאפיין של הסיפור של עם ישראל. למשל, לא עשתה נבואה שום נס, כי אם כשקשרתו לאיזה טבעה טבעית. אתה רואה שגם כשהנביאים עושים ניסים, הם תמיד מחברים את זה לאיזשהו משהו בטבע. אז משה יכל להגיד אהרון יכל להגיד ליבשה תהפוך לכינים, הוא נתן מכה, נתת מכה משהו, שימה חבר. אלישע יש סיר שמוות בסיר, שים שים מלח בתורה, יהיה בסדר. ושימה, זה נס. למה אתה צריך? לא צריך גם. יש שמן. זאת אומרת, האישה, יש לי רק מעט שמן, תביאו כלים. תביאו כלים ויש שמן. זאת אומרת, אתה צריך כלים. תעשה, תביא שמן, מה הסיפור? לא. תמיד הנס חל על משהו שקיים בטבע. אפילו משהו קטן. חשבו בזה, חושבים סימבוליים, מחשבות, שזה עניין סימי. זה כצללים, זה מחשבות צל, מחשבות חסרות מהם אור, מחשבות חשוכות. מה פתאום? זה לא עניין סמלי. האמת המסורתית הביאה מראה בכל גבורתה. זה לא עניין סמלי, זה עניין עקרוני. זה שיטה חינוכית של עם ישראל, זה הסיפור שלנו. שרחוס ומעודק דרוש תמיד להיות העולם העליון, הנשמה, שליטה נשמתית, העולם התחתון, הטבעי. הקשר בין העולמות, טבע ונס, השיתוף פעולה ביניהם, זה האישיות שלך, זה אתה. אתה בחיים שלך צריך להיות טבע ונס. וככל שאתה תאמין ותשמע יותר סיפורים על חיבור טבע ונס, באישיות שלך יחובר יותר הטבע ונס. הגוף שהוא מוקשה עם הרצונות, שזה היכולת שלך להשתנות ולעשות תשובה. כי איך שאתה תספר את הסיפור של העולם, אתה תספר את הסיפור שלך, אתה לא יכול להיות מוזר, משונה. אתה תמיד תהיה חלק מהנוף. אם הנוף של העולם זה שילוב דין ורחמים, אז גם אצלך יש שילוב דין ורחמים. גם אתה תעשה לפעמים ניסים. מה זה נס? וינוס החוצה. וינוס החוצה נאמר על יוסף. וינוס, אותיות, נס. זה נס, בוודאי זה נס. זה נס שנער צעיר מתגבר על יצרו. זה נס, נכון. זה להתגבר על הטבע. זה נס. אתה יכול, אתה יודע למה? יש ניסים. יש פה, יש פה, העולם הוא לא טבע מוקשה, אין מה לעשות, זה היצרים, זה הכוח שלהם. זה עולם עצוב, זה עולם גמור, עולם כזה. זהו, זה מה יש, זה החוקים. יש טבע, יש נס, יש שילוב ביניהם, יש תפילה, זה הסיפור של עם ישראל, זה החינוך שלנו. גם שם, גם פה, מצד אחד יש מהלכים קבועים, מסודרים, הנה חוקים, מצד שני יש גם חוכמה וחופש והכל הולך באור. תחליט, סדרים קבועים או הולך קבוע או הולך מסודר או חופשי. יש גם טבע וגם רס. זה החינוך, זה התורה, זה העולם הרוחני שלנו, זה הסיפור שאנחנו מספרים. וככל שאנחנו יותר ויותר נספר את הסיפור הזה כפי ההפריה של זיו ההכרה של חוכמת ישראל העליונה הזאת, של עטרות הנבואה, זה הנבואה באה לספר לנו את התנך, והתורה כמובן הסתכלה על הנר שנותנת את זיוון מהוד קרניה, שרבנו יורד מההר עם הוד קרניים. ככל שאנחנו יותר ויותר נהיה מושפעים מהסיפור התנכי, זה ישפיע על הדעת שלנו, על התודעה שלנו, כך תזרח הדעת, וכך אנחנו נהיה אנשים, אנחנו אנושות נהיה כאלה, נבין שיש גם מגמה בתוך המסיבות. זה נכון שיש חוקים, זה נכון שיש תהליכים, אבל יש גם מגמה, יש טבע, יש גם נס, יש דין, יש גם רחמים. ואז נבין איך צריך ללכת גם עם זה וגם עם זה, לברך את שם השם המאיר ומחיה, מסדר ומיטיב את הכל. אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפינה תהילת השם. איפה תהילת השם? היא בפה, אומר דוד. הפה שלנו זה הנושא, מה אני מספר? תמיד תהילתו בפי. לברך את השם זה לומר מה קורה כאן בעולם. הפסוק הזה, איפה הוא נאמר? בתהילים, מה הכותרת של המזמור? לדוד בשנותו את עמו לבני המלך והגרשו ואילך, נכון? תחשבו איפה נמצא דוד. דוד ברח משאול, הולכים להרוג אותו, הוא המבוקש מספר אחד בארץ ישראל, הוא נאלץ לברוח לארץ פלישתים. מה קורה שם? גם המבוקש מספר אחד, הוא צריך מה לעשות? לשנות את עמו, לעשות עצמו משוגע. איפה אתה יכול להיות? אתה במצב הכי משוגע שיכול להיות לעצמך, אתה תעבוד לגמרי, אתה מבוקש מכל הכיוון, הוא רוצה להרוג אותך ואתה רוצה את עצמך משוגע. מה אומר דוד? אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. אני יודע שיש פה תוכנית אלוקית, פה סדר, המזמור הזה מסודר לפי א' ב', יש פה סדר, הכל זה לפי א' ב' המזמור הזה, בסדר. אני בא לפרש, זה פירוש, זה מדהים, זה דוד, זה משיח, זה משיח. הוא לא נכנע, טוב, תסתכל על העולם, העולם גמר עליו, מכל הכיוונים גמר עליו, לא. יש סיפור, יש סיפור. הנה השם המשולב של הוויה והדמות, זה מה שאמרנו, השם המשולב, הוויה זה הנס, מידת הרחמים, רחמים זה שינוי, ניסים, יתקרב כהדמות, זה דין, זה החוק, זה בלתי משתנה. אנחנו משלבים הוויה והדמות, משלבים את שניהם, משלבים יתקרב כה ושם הדמות ביחד. השילוב של שניהם זה העץ השלם, מופיע בעיקר תפארתו, זה נקרא תפארת. תפארתו זה השילוב, ופה זה סודות התורה, האורות והמקורות והמעיינות, צירופים שונים, לבושים, טעמיו, נקודותיו, תגיו ואותיותיו, זה כל עולם הסוד עוסק בזה. כל עולם הסוד של עם ישראל עסוק בלספר את מערכות היחסים הבלתי נגמרות של הדין והרחמים, של הטבע והנס, בכל מיני וריאציות. וככל שאנחנו מחברים בכל מיני חיבורים ומייחדים כל מיני ייחודים, אנחנו יותר מאמינים בזה, אתה חיים את זה, וזה הסיפור של, וזה זה שנוצרים אנשים כאלו. אז בלב ישראל חרותה יש דת שהיא מטרה של כל עולמים, של תנועת החיים, של כל ההיסטוריה, עבר ועתיד. היא באה מפלשי עננים, אור הקודש יחדור. זאת אומרת שיש, גם שנראה לך שהכל מלא עננים, לא נכון, יש הערה אלוקית. כמובן שהכל תלוי בנו, הכל תלוי בנו. הוא כתב הכל לפי רוב המעשה. איזה מעשה? לפי הרחבת ההקשבה. מעשה שנובע מהקשבה, הגדלת התורה, הפצת המעיינות של תמות הרוחניות, לפי השלטת גאון חוכמת ישראל, לפי זה דו משמעי פה גם זה פה, המנוחלת הדוברת, דיבור, סיפור בשם השם על מחשבות האדם שהרבל, לפי ההשפעה הרוחנית חינוכית של עם ישראל, הכל תלוי בזה. יבש חציר מעבל ציץ ודבר, דבר אלפינו לקום לעולם. אז מה מנצח? הדיבור. דבר אלוקים. הדיבור שלנו זה העיקר. הסיפורים שנספר. טוב, ישועות ונחמות, בשורות טובות לכם.